ערב טוב, השבת בסייעתא דשמיא נקרא פרשת בשלח. ירצון שיהיה השיעור לילוי נשמת אבא מרי רבי ציון בן יהודה וגאולת, ולילוי נשמת כל מקרי ישראל, אשר אין מי שיגיד שיעור לילוי נשמתם, לרפואת כל חולי עמו ישראל, אלם אבנר בן מרים. והיא בשלח פרעו אל העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסם אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כך פותחת הפרשה, ועל הפסוקים הראשונים הללו שכרגע קראנו ניתן לדרוש באמת דרושים רבים מאוד מאוד מאוד. אני רוצה להתייחס לעניין אחד ולקשור אותו לסיעת הדשמיה אל המשך הפרשה, מה שכתוב לפני שירת הים, בני שירת הים, כתוב כך: ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו. ואז אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת. ויפסיק הזמן סיעת הדשמיה בלידר לשכם וחיים טובים. ואנחנו נקשור את הדבר הזה כמובן אל מצוות מחיית עמלק, סיימה למעשה בפסוקים האחרונים בפרשתנו, ושקשורה לט"ו בשבט. לעולם פרשת בשלח נקראת בסמוך לט"ו בשבט. לעולם השבת של פרשת בשלח היא בסמוך לט"ו בשבט. אז אם יוצא שם נראה את הדברים, אבל ראשית צריך להתרכז בשאלה מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר שלא לנהל את עם ישראל בדרך הקצרה והמיידית אל ארץ ישראל, אלא בוחר, נאמר, זו הדרך הישרה, לעולם הדרך הישרה היא הקצרה ביותר, נכון? אלא הוא בוחר, כמו שאומר הכתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. אז מה כן? ויצב אלוהים את העם דרך המדבר. קום ללכת ישר, עושה להם סיבוב. ויצב, עושה להם סיבוב. הקדוש ברוך הוא עושה להם סיבוב. אז התורה מנמקת, היא מסבירה מדוע הקדוש ברוך הוא לא מוליך את עם ישראל בדרך הישרה, הקצרה, המהירה, בדרך כלל גם הסלולה. דרך הישרה, ובוחר לצובב אותם, כמו שאנחנו יודעים, הסיבוב הזה ארך 40 שנה בסופו של דבר, במדבר. אז התורה מנמקת, היא אומרת, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושמו מצרים. מה הנימוק? הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר את עם ישראל דרך ארץ פלישתים. לא רוצה. יש מקומות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעם שלא יעבור בהם. דרך ארץ פלישתים. הייתה ארץ, שהייתה ארץ פלישתים, ודרך הארץ הזו הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר אותם. כך לכאורה פשט הכתוב.
נכון, זה כאילו אשקלון, עזה, המקומות האלה.
נכון, זה לא.
נכון, נכון.
פלישתים חלשו בתקופות שונות על ערים שונות, על אזורים שונים. תכף אנחנו נראה שפלישתים זה משהו קצת יותר גדול מאשקלון ועזה, אבל זה נכון שבתקופת שמשון וגם אחרי כן, הערים המרכזיות של פלישתים היו אשקלון, עזה, גת, כן? אם כמה ערים כאלה. אנחנו אם נושא שם ניגע בדברים.
אני זוכר להסביר בבקשה, כי אף פעם זה לא מובן לי, איך ממצרים הם נכנסו דרך הירדן, המזרח בכלל. כאילו זה גם כאילו ברור, אם נצרים כבר בדרום הירדן ישראל,
בדיוק הסיפור.
איך הם הגיעו בכלל, איך הם הגיעו בכלל שם?
הם הגיעו עוד זה עוד צפון או זה?
שם, שם, לא שם.
אין הכי נעמי, הגיעו.
שם עשינו בשניים.
הם הסתובבו, הם עשו סיבוב. אם מצרים היא בדרום, ובערב יש לך את הים, להסתובב דרך הים אי אפשר. אז המקום היחידי שאתה יכול לעשות סיבוב בו, זה דרך היבשה. זה מזרחה הרבה מאוד, ואז לחזור שוב מערבה. זה הסיבוב שאתה יכול לעשות. זה הסיבוב. אז הם עשו מזרחה, צפונה, ושוב מערבה לכיוון ארץ ישראל.
איך הם עברו את זה? הם עברו את ים סוף.
ודאי. אז שוב, זה השאלות המנחות כרגע. רגע, רגע. עכשיו עברו, חצו, הכל בסדר. אנחנו אחרי. שבת בלי נדר, אם יוצא השם, נדבר על העניין הזה של קריאת ים סוף. עכשיו אנחנו עוסקים בשאלה למה לא בדרך הקצרה, דרך הישר, אלא בסיבוב, הנימוק לכאורה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, זה הנימוק. יש ארץ, היא כנראה ארץ מסוכנת מאוד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר את עם ישראל דרך הארץ הזו, כי שם תהיה מלחמה, ועם ישראל עלול לחשוב מצרימה. זה הנימוק של הכתוב. היו הכברות של שבט אפרים, נושא המעפילים, כולנו מכירים את כל המדרשים. שאלה, אנחנו מציעים פציעת הדשמיה דרך אחרת קצת להבין את הדברים. והשאלה השנייה שאנחנו רוצים לדבר עליה, זה כמו שאמרתי, הפסוקים שקודמים לשירת הים. הפסוקים שקודמים לשירת הים, יש שם קשר מעניין, בין ויר ישראל את האל הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו, משום יראה, זה כבר לא ראייה, זה יראה, ויאמינו, בהשם ובמשה עבדו. יש פה ראייה, יראה ואמונה, שמובילים למה? לשירה, אז ישו משה, זה מיד ההמשך. יאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישו משה ונעשה את השירה הזאת להשם, וכולנו גם מכירים את דברי השירה, דברי השירה גם בדעת האריזה, גם בדעת השלה הקדוש. בכל יום אדם צריך לשיר את שירת הים. בכל יום צריך לשיר את שירת הים. אנחנו קוראים בתפילה את שירת הים בכל יום. לצערנו לא בכל בתי כנסיות שרים את שירת הים. אני זוכר להתפלל בבית כנסת בבקרים, שבו שרים, לא פה, שבו שרים את שירת הים כל יום. כל יום שרים את שירת הים, בהתלהבות, במחיאות כפיים, בשמחה. הדבר הזה מקשר בין עבר, הווה ועתיד. כיוון שזכר ליציאת מצרים, זה לא רק זכר ליציאת מצרים ההיסטורית, אלא זה יציאת מצרים שאדם עובר בכל יום, ובסופו של דבר הגאולה הראשונה, האחרונה, כאין הראשונה, אז ממילא יש את העבר, יציאת מצרים שעם ישראל יצא אז, יש את יציאת מצרים של אדם בכל יום, ויש את יציאת המצרים שהיא הגאולה האחרונה, אז יש לך קשר עבר ובעתיד. אריזל אומר שהשירה הזו ממתקת את כל הדינים. כשאדם שר בחיות, אז הוא מעיד על עצמו שהוא לא מאותה קט שאמרה מפה לים, מהרגע. הגיעו לים סוף, היו ארבע כיתות בעם ישראל, היו ארבע דעות, מה צריך לעשות? מאחוריהם מצרים רודף, לפניהם הים, המדבר סוגר עליהם עם חיות רעות, הם לא יודעים מה לעשות. אז היו ארבע שיטות, פעולה, אפשריות בעם ישראל. שיטה אחת אמרה, נתאבד, ניפול לים. שיטה אחת אמרה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, נחזור למצרים. כיתה אחרת אמרה, נצעק לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה לצעוק? וכיתה אחת אמרה, נלחם. לא לפי הסדר הזה שאני אמרתי, אני מדרש להגיד את הסדר קצת שונה, אני נלחם לפני נצעק להשם. מסתבר שהקדוש ברוך הוא לכל ארבעת הכיתות נותן איזושהי תשובה, ואומר להם למעשה, הפתרונות הם לא פה. מה אומר משה רבנו? דבר בני ישראל, יישאו. הפתרון זה ביסו. אבל בכל מקרה, הייתה כיתה אחת, יש מקום לדון בעניין הזה של הכיתות האלה, מה אפשר להיות. אבל הייתה כיתה אחת, אמרה, אני פה לים, מתאבד. יאוש. הייתה כיתה אחת שאמרה, ניתנה ראש נשוב על מצרימה. זה אם ניתנה ראש ונשוב על מצרימה, זה קשור למה שאמרנו עכשיו. אדם יכול לקרוא את שירת הים כל יום. כי זה נוסח התפילה, ככה צריך. הוא יבוא לבית כנסת, יקום בנט, והוא יתפלל, והוא יעשה. אבל אם אין חיות בדבר הזה, זה כמו הכיתה שאמרה ניתנה ראש ונשוב על מצרימה. אנחנו ניכנס ככה, העבודה היא עבודת פרך. אני מוכן לעבוד, אבל בשבילי העבודה זה עבודת פרך. אני צריך קיים תורה מצוות, אני מאמין בשם, אני צריך קיים תורה מצוות, אני מקיים תורה מצוות, אבל זה בשבילי עבודת פרך. אני במצרים מבחינה הזאת. מה זאת אומרת? אין חיות בעבודה. גם כאן בבוקר, בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא מתרגש מהתפילה, למה הוא בא? התפילה צריכה, זה נכון שגם אתה לא מתרגש, אתה צריך לבוא. נכון. אתה לא בא בשביל להתרגש, אבל התוצאה המסתברת שאתה עומד לפני בורא עולם וחווה חוויה, חייבת להיות משהו שקשור לרגש. אתה חייב להתרגש. אתה לא בא בשביל זה. וגם אם לא קרה לך שהתרגשת וקיימת את התפילה, קיימת תפילה. זכית. אבל לא יכול להיות שזה לא יקרה אם אתה בא לפני השם, תתחיל לשיר על השם משה. אז יש שיר משה ובהתלהבות, אחד מעורר את השני, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. זה אדם יכול להניח תפילין, והוא פורח ועושה את הכל, הכל לפי הספר, הכל מונח כמו שצריך. הוא מקיים מצוות להניח תפילין, כל הכבוד, דבר גדול. אבל הוא יכול להניח תפילין מצוות אנשים מלומדה, טכנית. הוא יכול להניח תפילין בכולו, אחוז במצווה, הוא קורא בהתרגשות. הוא עכשיו שם תפילין של יד, הוא משעבד את הלב למוח, והוא מתחיל לקרוא, הוא מעלה דומים צומח וחי לדרגת מדבר, והוא מכוון להשליט מוכין הליבאים, והוא מכוון לעקוד שאברהם מוקד את יצחק והחסד מושל בימין ושולט בימין, והוא מכבד לעקוד את הצד האחר ואת כל קד דילה, ולחדש את ברית בין הבתרים. זה הכל, הכל בעניין הזה, הכל בעניין של מה שאמרתם עכשיו, בשבע צריכות על היד. רק לא דיברתי עכשיו, הולך להניח תפילין של ראש. כל המוחים שלו, כל המוחים שלו זה בתפילין של ראש. כל המוחים של גבר בתפילין של ראש, הוא מניח, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. תפילין זה לשון תפילה, לשון פיתולים, שנפתלתי, נקשרתי. אנחנו בקשר התפילין, קשר התפילין. אנחנו מתקשרים. גם זה מתקשר לקדוש ברוך הוא, זה מכשירי הקשר שלנו. זה לא צריך אינטרנט ולא צריך גלים כאלה ארוכים או כאלה קצרים, לא צריך את זה. יש לנו, זה נראה תמים, אבל זה קשר, קשר רוחני, ישר לתוך המוח. זה נפתח לגב בדבר הזה. אם הוא עושה את זה עם חיות, זה עניין אחד. עושה את זה בגי חיות, הוא זוכר במצווה, או כי אין מצווה כי... אבל זה משהו אחר לגמרי, זה ניתנה ראש ונשוב במצרימה. זה משביל עבודת פרך. אני אעשה את זה, אבל אני סובל. זה קשה. זה להרים מסע של טונה. כמו, כן, אתם מבינים, כשבן אדם עושה משהו שהוא אוהב, משהו שהוא חווייתי, הוא לא מרגיש את הקושי. כלומר, לא... הדבר הכי ידוע זה אמא שמחזיקה את הילד שלה. אתה נותן לילד שיהיה בריא כבר 10 קילו. 10 קילו. ילד. עוד מעט בן שנה. כן? סדר גודל. היא מחזיקה אותו, ומחזיקה אותו, ולכת איתו, ובא איתו, ומבשלת איתו, תן לך להחזיק סל של 5 קילו. חצי שעה. לא 3-4 שעות. היא לא יכולה, היה נשברת. לא מדבר על גבר. יכול להרים משקולות בחדר כושר כמו אריה. תן לו להחזיק את הילד, הוא לא מסוגל, אגב, וזה לעשות כואב. למה? שאמא עושה את זה, היא קשורה עם הילד, היא חובה את הילד, זה חלק ממנה, זה החיים שלה. עושה את זה בשמחה, עושה את זה בשמחה, היא לא מרגישה את המשקל, זה הדבר הכי קל בעולם. זה בכל דבר ככה, כן? אתה עושה מטלה מסוימת, אתה עושה אותה באהבה, אז זה קל, אתה עושה אותה בשכונת עבודת פרס, אז זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד, מאוד מאוד לא נעים. אז עם ישראל יוצא ממצרים, ואנחנו יוצאים ממצרים מדי יום, ואנחנו קוראים את ים סוף מדי יום, זה שלם פורש. צריך לראות את השלב בפנים שם, זה מדהים. אבל הוא בכלל כל לקח משהו שכתוב באריזל, סך הכל, כן, ופיתח אותו. אדם יוצא ממצרים וקורא את ים סוף כל יום. גם ניצר מפני בקריאת ים סוף. לא הצליח שבאמת היינו מסוגלים, היה אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאילו יצא ממצרים. חשבו שאדם עומד, מגיע לתפילה בבוקר, ובאמת מצליח לדמיין כאילו הוא עכשיו עומד בפני ים סוף, מאחוריו מצרים, המדבר סוגר עליו, לפניו ים גואש, שומע את צהלות הסוסים, והיו בקישים עם הרומחים במגינים, לעשות רעש, רעש עמולה, חיצים ובליסטרות, שהענן קולס, עמוד האש, עמוד הענן, צעקות, ילדים, לא יודעים את נשם, הבהמות, צורחות. ועמד נורא ביום, לפתע פתאום, הים נבקע, 12 שבילים, נד מים אדיר מימין, נד מים להם, חומה מימינם ומשמאלם, חומה אדירה. עשו פעם חשבון שכנראה שהחומה הזה הגיעה לגובה של למעלה מ-100 מטר. למעלה מ-100 מטר. תראו לכם שהמים הבנים ממשיכים לזרום עד החומה. בחומה נעצרים, אז הם כל הזמן נערמים. המים נערמים. כל הזמן שעם ישראל עובר, המים נערמים. איפה היה הנס? הנס היה שגם בצד השני המים לא המשיכו לזרום. ונוצרה יבשה מוחלטת. אלא גם שם נרדו המים. אז עומדים, המים להם חומה מימינם ומשמאלם, ועם ישראל עובר, רואה את המים, שני הצדדים, רואה אקווריום כזה גדול, בשמים דגים, פירות, כל מיני דברים טובים שהקדוש ברוך הוא מזמן. עובר, נו, אם אדם מצליח לדמיין את זה באמת, הוא אומר, אני יושב שם, אני יושב שם. הוא מתמלא תמצא, הוא מתמלא חיות, זה חוויה. זה חוויה, כל יום שהדמיין זה קצת שונה, כל יום זה חוויה אחרת. אין איזה רוח, קרירה ככה, שלא יזיעו, עוברים במים שם, בכל זאת זה מעמד, כל אחד נושא ילדים, נושא ציוד, נושא רכוש, מעבירים את החמורים, מעבירים את הבעלי חיים, ועלולים להזיע, זה כדי שבחו סיזור להם איזה בריזה נעימה. תחיל לצמוך, נצמוך, הוא רואה את המצרים טובים, המים פולטים אותם ליבשה, שיהיו בטוחים שהמצרים יכחדו. שמחה גדולה, זה חיות, זה עניין של חיות, זה עניין של חיות ממש. אז כיוון שהתחלנו בשאלה מדוע הקב"ה לא נחם דרך ארץ פלישתים, אמרנו שדרך ארץ פלישתים, שכנראה פלישתים הייתה באמת איזה ארץ כזו מסוכנת, אבל רציתי בסייעתא דשמיא להציע פירוש פנימי יותר, קצת שונה. שאומר שהקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, הקדוש ברוך הוא לא רצה להוליך את עם ישראל בדרך ארץ פלישתים. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ של פלישתים, הקדוש ברוך הוא לא רצה שעם ישראל יפגוש בשום פנים ואופן בתלתום ממצרים. מה פשוט זה? אדם יוצא ממצרים בכל יום. כשאני יוצא מהבית, אני לא יוצא ממצרים. מפה ברעננה. הנה, קודש טבעוני שקונה. לא יוצא משום מצרים. אז מה זה שאדם חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? מה, להיזכר במאורע ההיסטורי? לא. בכל יום אדם רוצה לצאת מהמיצרים שלו. רוצה לצאת מהיצרים שלו. רוצה לצאת מהמצרים שלו, הפרטית. יש לאדם רצון בכל יום לפרוץ את המיצרים. את מה שתובר עליו, את מה שקשה לו, את הדברים שהוא לא מסוגל לבטא, את הדברים שקשה לו לבטא, את הדברים את המטרות שהוא מציב לעצמו ולא מצליח להגיע אליהם. זה המצרים שלו. הוא בכל יום רוצה לצאת ממצרים. הוא בכל יום מנסה לצאת ממצרים. ולעיתים קרובות מאוד גם מצליח לצאת ממצרים. אלא מה? שהוא מגלה שהיציאה ממצרים היא לא סוף הדרך, אלא רק תחילתה. זה רק התחלה. יצאת ממצרים, מעולה. אבל מצרים רודף אחריך. מצרים ממשיך לרדוף. ואתה במנוסה, אתה בסור מרע. בסור מרע אתה רץ, אתה בורח ממצרים. אתה לא מעוניין להישאר באותה נקודה שהיית בה אתמול, אתה רוצה משהו חדש. אבל מצרים רודף אחריך. היצר הרע, והתאוות של אתמול, והמחשבות המקולקלות, והקונספציות השגויות, ועקרונות מטופשים, הכל רודף אחריך. ונדמה לך שאתה חוזר להיות אותו האיש של אתמול, שלפני היציאה ממצרים. זה נקרא שאתה עומד לפני ים סוף, ומצרים רודף עוד רגע הוא מדביק אותך, עוד רגע הוא תופס אותך, ומחזיר אותך חזרה לרגע שלפני ההחלטה להשתנות, הרגע שלפני ההחלטה לצאת מהמיצרים, הרגע שלפני ההחלטה לצאת לדרך חדשה. ואז, לא משנה באיזה דרך של איזה כיתה בחרת, אבל זה עניין אמרנו בסייעתא דשמיא למקום אחר, ואז אם חס ושלום אתה עובר דרך ארץ פלישתים, פתוח נופל. אם אתה מגיע לדרך הארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ, לצורת ההנהגה, לאופן ההתנהגות של פלישתים, אתה נפלת. הדרך ארץ של יהודי שונה במהות, מדרך הארץ של הפלישתים. הדרך הארץ של הפלישתים, אם מצרים זה דבר נמוך, דרך ארץ פלישתים זה עוד יותר נמוך. זה שקיעה בתאוות הכי נמוכות שיש. זה נקרא מקום מפולש. מקום, זה פלשת. פלשת זה המקום הכי נמוך שיש. עכשיו, פלשת קשורים למצרים. הפלשתים קשורים למצרים. אין פה צנח מלא, אבל אם תרצו, תסתכלו ב... נכון מאוד, מצרים ילד את לודים. אשר יצאו משם, פלשתים. המצרים והפלישתים קשורים זה בזה, זה לא רק עכשיו בהיסטוריה המודרנית. אמנם הפלישתים של היום, הפלסטינאים, הם לא באמת פלישתים. אבל כיוון שהם קוראים לעצמם, הם בוחרים לכנות את עצמם פלישתים, אז כנראה שמהותית, רוחנית, הם קשורים עם הפלישתים שלנו. הם ודאי לא הפלישתים שלנו, ודאי שלא. אבל הם קשורים, הם מושכים את עצמם אל המקום הזה, הם משייכים אותם אל המקום הזה שנקרא הפלישתים. יש קשר בין מצרים לפלישתים גם היום, קשר הדוק. גם הכוח הרוחני הפנימי, לא רק הגנטי של פלישתים של אז ומצרים של אז, אבל גם הכוח הרוחני הפנימי של פלישתים ומצרים קשור זה בזה. כמו שאנחנו יודעים שמצרים זה מיצר ים, נכון? אותיות מיצר ים. פלישתים? פלשת ים. פלשת ים. יש בשתי השמות האלה את המילה ים, הם קשורים לים. האליל של מצרים היה ים, היור. זה היה הפלישתים שלהם. פרעה נקרא שתנין הרובץ בתוך יאוריו. והאליל של פלישתים נקרא דגון, דג שבים. זה דג שבים, זה דגון. חז"ל לימדו אותנו ששורש כל התאוות נמצא במים. מים מסמלים תאוות. אמנם גם מים, בהפך הדבר הזה, אין מים אלא תורה, אבל מים זה התאוות. עפר זה הקרירות. מים זה תאוות. הסכנה הכי גדולה שעובדת ליהודי כשהוא יוצא ממצרים, זה לעבור דרך הארץ פלישתים, ללמוד מדרך הארץ שהעניין שלה ושורשה הוא בתאוות. והקליפה הכי גדולה שאורבת לו זה קליפת הליצנות. קליפת הליצנות, ליצנות. אדם שמחליט לחזור בתשובה ולא משנה במה, קיבל על עצמו איזשהו דבר. לא משנה, זה החלטה בכל תחום, זה יכול להיות דברים גדולים, זה יכול להיות דברים גדולים פחות, זה יכול להיות אפילו דברים קטנים. אדם לא חייב לחזור בתשובה שעכשיו עושה מהפכה של 360 מעלות בחיים שלו. זה בדרך כלל גם לא מומלץ. עדיף לעשות הטעיות קטנות, מטה כלפי חסד, עוד קצת, עוד דבר, עוד עניין, עוד שיעור, עוד לימוד, עוד מצווה, עוד הידור בשמירת שבת, עוד, זה עדיף. כשאדם מקבל החלטה או בתשובה, אז הדבר הכי מסוכן שעורב לו זה דרך ארץ פלישתים, דרך הארץ של הפלישתים, שעניינה הוא בין היתר ליצנות. אומר הרמח"ל בפרק A, הוא אומר ככה, פרק A זה בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. הרמח"ל מסביר בספר מסילת ישרים, כולם מכירים, אני מקווה את המסלז, את מסילת הישרים, ספר יסוד. ספר יסוד היום, חייב אדם לעבור עליו כמה פעמים אפילו, לא, פעם אחת זה לא מספיק, כמה פעמים, זה לא ספר עבה, פה בספר הזה שזה העובי שלו, יש חוץ מהמסילה עוד כמה דברים. עוד כל מיני מסילת רבי נחמיה בן התנא וכל מיני כאלה. אבל ספר... לא,
אבל מחר זה היום של פרשת
המן. נכון, מחר זה היום של פרשת המן, יום שלישי, פרשת בשלח, זה היום של פרשת המן. אז אומר בעל המצילת ישרים, רבי משה חיים לוקטו, הרמח"ל, בראשי תיבות זה הרמח"ל, רבי משה חיים לוקטו, בפרק A הוא אומר ככה, בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם, הוא אומר ככה, תקשיבו איזה יופי. כן, אומר ככה, ותראה קשי על הצון והשחטתו הרבה. בוא תראה כמה קשה על הצון, לצון זה על היתנות, וכמה הוא משחית. כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמית ויפיל מעליו החיסים ומשליחם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם, כן על הצון בפני התוכחה והמרדות. כי בליצנות אחד ובשחוק קטון יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות. מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מידי ראותו או שומעו עניינים שיעירו אל החשבון והפשפוש במעשים, ובכוח הליצנות יפיל הכל הארץ ולא יעשה בו רושם כלל. מה הכוונה? פעם היו יוצאים למלחמה, היו לוקחים איזה מגן, המגן היה עשוי ברוב במקרים רבים, זה משתנה מעם לעם, מתקופה לתקופה, אבל בתקופות ממושכות מאוד, המגנים היו עשויים מאור, אור של עבה מאוד, של בהמה, אור של בהמה מתוח על מסגרת, המגן היה עשוי בצורה כעורה, כמורה כלפי חוץ כמורה, אדם היה מחזיק אותו, שהיו יורים עליו חיצים או משהו כזה, זה היה מתגונן עם המגן הזה. רק מה, חץ יכול לחדור מגן, יכול לחדור גם אור של בהמה, אור עבה. מה היו עושים? היו מורחים את המגן הזה, את האור הזה, מורחים אותו בשומן. החץ היה מגיע אל האור, מחליק עליו. מחליק, לא נכנס. טוב, מחליק על המגן. זה מגן משוח בשמן. אומר הרמח"ל, אדם יכול לחזור בתשובה, יקבל התעוררות והתפעלות, שמע שיעור טוב, קרא דבר חוכמה, קרא ספר מוסר, שמע דברי תוכחה ומוסר, ההורים שלו דיברו איתו, הוא קיבל התעוררות. הוא החליט מהיום הוא מתפלל כהוגן, הוא בא להתפלל כהוגן. מהיום הוא קורא ברכת המזון, לא משנה איפה הוא נמצא, מתוך ספר, תוך סידור, לאט לאט, מילה מילה. תשמעו כולם, מה זה בשקט? למה בלחישה? כמו שצריך. הוא מגיע לישיבה, הוא מתחיל מוציא, יושבים לאכול, תאים ארוחת בוקר, הוא מוציא סידור, מתחיל לקרוא. מספיק שיהיה אחד שם, אחד. תראו את זה, זה צדיק נהיה. בבת אחת קדר אותו. מגן משוח בשמן. החץ מחליק. התוכחה לא נכנסת. אחד שיעשה בדיחה לדבר הזה, שיעשה דווקא לטון, לא ילך נגד חזיתית. נגד חזיתית, כשאדם הולך נגד משהו חזיתית, אז אם אני קיבלתי החלטה טובה ומישהו ילך נגדי חזיתית, אני אלחם על החלטה טובה שלי, אני אעשה עוד יותר. איפה הבעיה? קליפת פלישתים. להחליק, לעשות איזה צחוק, להכניס איזה להתנות, להשמיע איזה בדיחה, לזרוק איזה, זכות לדבר ראשים, לעשות גרץ, לעשות איזה משהו כזה שיוצא מכל הדבר הרציני, מכל ההתפעלות ומכל התעוררות, משהו קטן. ובשחוק קטון יפיל האדם מעליו ריבוי גדול של התעוררות והתפעלות. הלב מתאמץ, מגיע להתעוררות, מגיע להתפעלות, שחוק אחד קטן, בדיחה אחת קטנה, מילה אחת של ציניות, מקרר את הכל.
והמלך
יש לו גם כבחינה של קרירות, היא מעט שונה. זה נכון שיש גם קשר בין הדברים, אבל פה אנחנו מדברים עכשיו על קליפת פלישתים, זה דרך ארץ פלישתים. גם המלך בעל עם ישראל, כל זמן שהוא מזנב מאחור, אז הוא מצליח. מזנב לך, כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. אבל כשעם ישראל יוצא להילחם בו, חזיתית, ויחלוש יהושע את המלך. תקראו את רשי שם על המקום, רשי אומר, ערף להם את הראשים, לא די שימציא ערפת ראשים, זה... יהושע ערף להם את הראשים למלך. חזיתית אנחנו יודעים להילחם. הבעיה זה שהוא בא לך מאחורה, הבעיה זה שהוא בא אליך לצון, עם לעשות צחוק מהדבר, לעשות צחוק ממה שאתה חושב שהוא רציני. ורגע הייתה לך התפעלות, בשנייה אחת היא מתקררת. ואומר הרמח"ל עוד. טוב, לא רוצה לקרוא פה מה הוא אומר על הליצנים עצמם, על אלה שעושים את הצחוקים. וכבר גזרו עומר החכמים זיכרונם לברכה בעבודה זרה י"ח עמוד ב' שהלץ מביא האיסורים עליו, והוא מה שכתוב עצמו מבאר בפירוש על הפסוק במשלי, נכונו לליצים שפטים, כי זהו דבר שהדין נותן אותו, כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים אינו צריך שיתלפר בגופו, כי כבר ישום לחצותיו בלי זה מכוח הרהורי התשובה שיוולדו בלבבו. אבל אותם הליצנים, אין להם הרהורי תשובה, כי הם, אין להם התגוננות מלימודים, יש להם עכשיו בדיחות וליצנות. אז מה? אז מפני כוח ליצנותם, אך הליצים שאינם מתפעלים מן התוכחות מפני כוח ליצנותם, אין להם תיקון, אלה השפטים. מה התיקון שלהם? מכות. שאלה לא יהיה כוח בליצנותם לדחותם עליהם, כאשר יקחו המוסרים. שבא אליו מישהו רון מוסר, ואומנם אותו מוסר, וזה, אז הליצן דוחה אותו בבדיחות. אבל אם יבוא אליו מישהו ייתן שתי סקירות, יעזור לבדיחות? לא יעזור לבדיחות. נגד שפטים הוא לא יכול לעשות בדיחות. זה
לא חסידות.
כן, זה רמח"ל. זה שורש המוסר. שורש המוסר. עיקר הדבר, עיקר המסר, זה שאדם צריך להיזהר מאוד, בשביעה עצומה, להיזהר מאוד מן הליצנות עצמה. הליצנות היא דבר מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד קשה, וצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. זה פלישתים. מצד אחד, פלישתים זה גימטריה 10 פעמים של אלוקים. 860. שזה, אפשר לומר שזה... תוקף הדין, כל קומת הדין. לא, בלי צירוף, פלישתים, כזה, פי, למי, שם
קצת.
אלוקים, שם אלוקים. אלוקים. 86, 10 פעמים ו-860. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. מצד שני, זה כל הקומה של הליצנות. כל הקומה של התאוות. כל הקומה של לקחת דברים רציניים ולהפוך אותם לצחוק, ללעג, לקלס, להוריד את הבן אדם מהרמה שלו. לכן, הקדוש ברוך הוא לא מעביר את עם ישראל דרך ארץ פלישתים, אלא ויסב. זה להם סיבוב. העיקר לא לעבור דרך הארץ הזו. ואז כשהקדוש ברוך הוא לוקח אותם את הציבור, ואז כשלאדם נדמה שהנה הוא יצא ממצרים, הוא קיבל החלטה טובה, הוא נלחם בתאוות, הוא נלחם בליצנות, הוא מצליח, הוא מתגבר, הוא עושה את הסיבוב. מתברר לו שלמרות ההחלטה הטובה שהוא קיבל, הוא לא רואה את הארץ המובטחת עדיין. הוא עוד לא הגיע. הוא באמת מתברר לו שאם הוא חשב שהעיקר זה לצאת ממצרים, אז מתברר לו שזה לא. יש לו דרך ארוכה. אם הוא חשב שהוא ילך בדרך הקצרה, כן, שזה הדרך הקצרה, לחזור בתשובה, אמרו לו כל הזמן, זה הדבר הכי טוב, הכי גבוה, הכי כדאי, לחזור בתשובה, טוב, הוא החליט לחזור בתשובה, הוא כבר מקבל על עצמו תשובה, הוא כבר מתקדם בדרך השם, וזה לא משנה, אני אומר עוד פעם, זה יכול להיות אדם שנולד דתי. אם יש אדם שלא חוזר בתשובה, הוא בבעיה, לא משנה מי הוא בבעיה רצינית מאוד. אדם צריך כל יום לחזור בתשובה, כל יום. מהמקום שהוא נמצא להתקדם, להשתנות, להתפתח, כל הזמן. אבל אם הוא חושב שעכשיו הוא קיבל על עצמו החלטה טובה, כן, אני חושב שסיפרת לכם פעם, שאדם בדידיה ועובדה, קיבל על עצמו להניח תפילין. טוב, הניח איזה שבוע, אחרי שבוע, הפסיק. הוא אומר לו, אנקלה, למה הפסקת להניח תפילין? הוא אומר, אתה לא מבין. חשבתי, אני מקבל, אתה יודע מה זה בשבילי לקום בבוקר? אתה יודע מה זה בשבילי? אני אומר שקניתי תפילין, השקעתי 2,500 שקל, קניתי תפילין, אתה יודע מה זה בשבילי? הוא אומר, כן, זה דבר גבוה מאוד, זה דבר גדול, אתה באמת ראוי להערכה, לציון. אני התפעלתי לך כל יום שואל. הוא אומר, אתה יודע מה קפץ עליי? מה שלך נעשה, דפקתי את האוטו, קרה לי. אתה לא מבין, איפה אני בא לעשות טוב להשם? ואני חוטף. הוא רוצה את הדרך הקצרה, הוא רוצה להגיע לארץ ישראל, הוא רוצה עכשיו לראות את הארץ המובטחת. הוא עושה כבר את היציאה ממצרים. הוא כבר היה שם וקשר במסירות נפש, את הכבש, את האלים של מצרים, את השה, לקרעי המיטה 4 ימים. והוא אחרי זה שחט אותו וצלה אותו על קרבו וכרעיו בלי לשבור בו עצם, ועצם לא תשברו בו, כדי שהמצרים יריחו את האליל שלהם, יראו את האליל שלהם נשרף, ולא יוכלו לנקוף אצבע. הוא כבר מסר נפש על זה. הוא עשה ברית מילה לפני יציאה ממצרים. מי עושה ברית מילה לפני שצריך ללכת למסעות במדבר ולברוח ממצרים? אתה צריך להיות חזק לפני זה, לא להתפסע. הוא עשה כל מה שצריך, הוא מסר נפש. תופתם להגיע לארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש, איזה הבטחות, איזה יופי, אתה תחזור משובה, אתה תראה מה זה שבת. אתה תראה מה זה, אתה תניח תפילין, אתה תרגיש אותה בעננים, הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, נכון? טוב, הוא לא, במקום זה מה שאתה נעשה, אקסידנט עם האוטו, הילד הביא ציונים גרועים בתעודה, אבל ארץ ישראל, סיבוב, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו בסיבוב. הוא נזהר אפילו לא להגיע לחיכוך עם דרך ארץ פלישתים. עם דרך הארץ של הפלישתים, הוא נזהר מזה. לא להגיע לחיכוך עם הקליפה הזו. דבר גבוה מאוד, זה באמת דבר גבוה מאוד, זה באמת דבר קשה ביותר. כי נדמה לך שאתה אחרי, נדמה לך יצאת ממצרים, נדמה לך שכבר קיבלת את ההחלטה הטובה, אתה כבר מתחיל, אתה כבר בציבור, אתה כבר מבין, אתה לא מצפה לתגמול מיידי, אתה לא מצפה שעכשיו ברכת ברכת המזון בכוונה, אתה תצא מהמסעדה ויחכה לך דליברי של מזוודה עם $1,000,000, היית בסדר בעבר. אתה כבר רגיש שזה לא קרה, אתה לא תינוק, אתה לא ילד. אבל הכל בסדר. תן לי אבל לראות, תן לי להבין איך זה קורה, תן לי לחצות את ים סוף ותן לי, תן לי קצת נחת, תן לי קצת נחת. ברור שכולם מבינים שזה שאנחנו הרגשנו שהשארנו את מצרים מאחורינו זה כנראה נכון, אבל רק במידה חלקית. לא הוצאנו את מצרים עדיין מתוכנו, צריך להוציא את מצרים מתוכנו, שזה עניין ארוך. אדם שהייתה לו איזו הנהגה לא נכונה, אדם שהיה רגזן, אדם שהיה קמצן, אדם שהיה עכשיו הוא צריך להירפא מהמחלת נפש הזו. אז הוא צריך לדעת, זה כבר בדידי, כל אחד יכול לראות את זה בחיים שלנו, חוץ מכבודכם שאין בכם לא רק זנים ולא קמצנים, אבל אני אומר, אני אדם מכיר כזה, אז הוא יודע, זה לא ביום, נניח שהוא קיבל החלטה היום, זה לא ביום אחד משתנה, זה תהליך, זה לוקח זמן, זה ארוך, זה עוד עבודה וקצת נפילה ושוב חזרה, ועוד עבודה וקצת נפילה ושוב חזרה, והתנהלות, יש ים שאתה צריך לחצות. ים שכל הזמן נגמר שזה הסוף, אני לא מצליח לעבור, אני לא מצליח לעבור, אני לא מצליח לעבור. כל רגע זה ים סוף, כן, ים סוף, ים של סופים. זה ניסיון אולטימטיבי, אתה ממשיך או נקנה ראש ונשוב במצלימה? אתה מתייאש, נופל הים, מתאבד או ממשיך? באיזה דרך אתה נוקף? אתה עובר, נראה לך הים, הים זה הסוף. גם אומרת זה הים, הים, מה מפחיד בים? מה עיקר הדבר המפחיד בים? אתה לא רואה מה יש. מלמעלה הכל נראה אותו דבר. הכל נראה אותו דבר, שטוח, מישור. אבל בפנים, אתה לא יודע מה יש. הרים, בקעות, חיות שונות ומשונות, צורפות וכו' וכו'. זה ים. ים הוא ובחינת עולם הנסתר, הים מסמל את עולם הנסתר. אלמה דאיקסיה. היבשה זה אלמה דאיתגליה. העולם הגלוי. אדם על היבשה הוא רואה מה יש. אבל מתחת למים הוא לא רואה. זה מפחיד. דבר שהוא נסתר זה מפחיד. אדם פוגש את הים הזה בכל יום. כל יום אנחנו פוגשים את הים. את הדברים הנפטרים שאנחנו לא מבינים, ולא מבינים למה זה קורה, ולא מבינים למה זה הולך בצורה הזו, ולא מבינים את הקושי, ולא מבינים. אם אנחנו לא כאלה קשוחים, אם אדם היה נסתכל על הדברים האלה מהצד, הוא היה נבחר. כל יום אני צריך להתמודד עם סוף, מתרשך כזה, עם הרבה סופים, שאני לא יודע מה הסוף, אני לא יכול להבין מה הסוף, לאן זה הולך הדבר הזה? כמה עוד אפשר למשוך? כמה אפשר למשוך? מה התרופה של זה? התרופה של זה ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. ויר ישראל את האל הגדולה שעשה אדוני במצרים. ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומושב בו. זה התרופה. ויר ישראל את האל הגדולה זה ראייה בעין. ויראו העם, ויראו, זה צריך לקרוא את זה שהשווה הוא שוונה. ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו. ויראו העם זה יראה, זה נמשון יראו, פחדו. ויאמינו ואז ישוב. שירה זה גם נמשון ישר, נכון? ישר. הראייה היא לעולם בקווים ישרים. אדם לא רואה מעבר לפינה, הוא רואה רק בקווים ישרים. לכן, שורו, הביטו, וראו, יש שיר כזה, מי שבא מלונדון אני לא בטוח שמכיר אותו, לא בטוח, אבל זה שיר מאוד מפורסם משנות ה-60, שורו, הביטו, וראו, אוקיי? שורו זה לראות. בצבא, לערוך על הימין שור, אופה אתה עושה קרוב, מסתובב ימינה. מה אתה מיישיר מבט לימין, זה להישיר מבט, שור. לשאול שירה.
זה שור באנגלית.
שור בטוח, ברור, כן, ברור, מה שהולך ישר ברור. אז זה שירה, ישר, שור, ראייה. אדם רואה, אם הוא רואה, הוא רואה את הדברים משכחו, הוא מצליח לראות מעבר להעלמה של העולם את הקדוש ברוך הוא מצליח לראות דרך הכיסויים, דרך הלבושים שקדוש ברוך הוא הלביש את העולם, הוא מצליח לראות את הקדוש ברוך הוא ממילא הוא מתמלא יראה. ממילא הוא מתמלא יראה, כשעם ישראל ראה את המצרים נפלטים אל החוף, גביעות נפלטות אל החוף, מה שהוא נמלא זה יראה. זה לשון הכתוב, זה ממש פשט הפסוקים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מה הם רואים? גביעות נפלטות לים. וירא ישראל את העד הגדולה, הוא רואה את הנס. מה קורה מיד? ויראו העם. מיד הם נמלאים יראה. אם אדם מצליח לסגל לעצמו ראייה שלא מסתכלת על הדברים בצורה שטחית, כמו שמסתכלים על ים, אלא הוא רואה את פנימיות הדברים, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם ואת החיים שלו, ואני חושב שאמרנו את זה כמה פעמים סייעתא דשמיא בשיעורים. אדם חייב להתאמן בדבר הזה, להתאמן לשון אמונה, אימון, אמונה, לעשות אימון, שבכל דבר שקורה לו, קטן כגדול, לראות את יד השם, להגיד גם זו לטובה, להגיד כל דעבד רחמנה לטב עבד, הוא גם גם מצווה כל פעם שהוא אומר את זה, כל דעבד רחמנה לטב, הוא מסתכל, הוא מתבונן, הוא שואל את עצמו, למה ריבונו של עולם עכשיו זימנת לי לשמוע את הדברים האלה? למה ריבונו של עולם זימנת לי לפגוש את האדם הזה? למה ריבונו של עולם זימנת לי את הניסיון הזה? למה? 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 כל הזמן השאלות המעוררות לפעולה, השאלות שהמעוררות איך להתקרב לעבודת השם, השאלות שמחברות אותך לריבונו של עולם. ויוצרות קשר, ואז אתם תגלו דבר מדהים, אני אומר לכם, זה באחריות של 100%, לא פחות מזה. 100%, לא 99%, תקבלו תשובות. אין אדם שיחשוב בתורה הזו שבוע, גם אם הוא יפצפץ, לא על כל דבר הוא שאל, אבל הוא שאל במשך היום 20 פעם, 30 פעם את עצמו, למה, 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 שלא יקבל תשובות ברורות כמו נביא. בסדר? כמו משהו שפתאום הוא יבין, פתאום תהיה לו הברקה, פתאום תהיה לו הבנה, פתאום ירד לו הסימון, פתאום הוא ישמע או יראה מישהו שהוא לא ראה הרבה שנים שיבוא אליו out of the blue ויגיד לו משהו שזה פתרון לאיזה צרה או לאיזה בעיה או לאיזה שאלה או לאיזה דילמה שהייתה לו. אין דבר כזה, זה מחויב המציאות, כי ככה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, אין לו פה, הוא מדבר איתנו דרך המציאות. המציאות זה תיבת דו השיח של הקדוש ברוך הוא ושלנו. הוא רוצה להגיד לך משהו. זו אתה אומר, הוא בא ללחוש לך באוזן. זה, יש בית חולים שלם מלא וכאלה ששומעים לחישות באוזניים. קולות פוקדים, אילוסינציות. כן? ואנשים סוגרים אותם מחלקות סגורות את אלה ששומעים קולות ככה. זה לא המקרה. שאף אחד לא חושב שהוא ישמע כאלה קולות. גם הנביא לא שומע, וטוב שכך, גם נביא לא שומע ככה קולות. השנייה היא כל עצמותיי תאמרנה. היא בתוך העצמות, זה ידיעה שיורדת, אתה לא מבין מאיפה הידיעה הזו הגיעה.
איפה זה נמצא שבידבר השם יהיה משה לאמור?
שיהיה משה ויהיה שרח לך שבידבר השם.
לא,
אין לו דיבור. אין לו, זה המחשב אני אומר, הדיבור הזה זה כל עצמותיי תאמרנו. משה שומע את זה מהדהד בתוך העצמות שלי. זה תשובות שאתה מקבל כשאתה יודע שזה לא ממך. לא משהו שלמדת אף פעם, פתאום אתה יודע משהו. ואיך אתה יודע אותו?
אז מה זה הבת קול?
בת קול זה עוד דבר, זה עוד דבר. זה ברמות שונות, זה ברמות שונות. זה נכון, מי שרוצה לדעת מה זה בת קול, יסתכל במכתב מאליהו, חלק ב', אם אני טועה, יראה שם דיון שלם בנושא בת קול. אגב, דיון בתנורו של אחנאי, זה הבת קול ששומע שם רבי אליעזר, ששומעים החכמים בביקורת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. כן? אין משגיחים בבת קול. זה נדמה לי נושא המאמר שם, אצל הבעל מוסתם אליהו, רבי אליהו דסלר. אבל עיקר הדבר זה לא לחפש את הקולות, זה לחפש את הקשר. זה עיקר. עזוב אותי מקולות, אני רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שהחיים שלי כל דבר, בקטן, בגדול, במשמעותי ופחות משמעותי, יהיו בקשר משמעותי עם הקדוש ברוך הוא, בקשר ערכי, שאני יודע שהוא לידי כל הזמן, נכון? זה לראות את הקדוש ברוך הוא וממילא לירה מפניו, כי אתה רואה פתאום שכל דבר מושפע, כל דבר קשור, כל דבר אחוז בבורא העולם. אתה לא תעיז לעשות שגיאות. לו יצויר שאדם היה נמצא כל הזמן כאילו שהקדוש ברוך הוא ניצב לנגד עיניו, הוא לא עובר עבירות. אין סיכוי שהוא יעבור עבירות. אנחנו עוברים עבירות כי לרגע אנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא רואה אותם. נדמה לו שהוא לא רואה. הוא לא רואה, אז אתה יכול לעשות את זה. הוא לא יודע. אבל אם אתה יודע שהוא יודע, מישהו מוכן מול העיניים של שוטר לתת להסיפה בפס לבן מול העיניים של שוטר. נבר, בחיים לא. אז זה, הוא אפילו לא, זה, הוא שומע מאחורה את הסירנה, הוא ישר בודק את החגורה. הוא חגורה, הכל בסדר, אבל הוא בודק. מה אתה בודק? מה יש לך? אתה יודע, כבר שעה עם חגורה. לא, זה שוטר, הוא רואה. לא הייתה לנו יראת שמיים, אמרנו אחד מגדולי ישראל. הלוואי והייתה לנו יראת שמיים כמו שיש לנו יראת בשר ודם. אדם, מי שלא חווה פעם את הרוויה שלא תחוו, אם לא חוויתם, שלא תחוו. חוויתם, אולי לא חוויתם. אני זוכר את המקרים ש... סוברו כחול, עמוד בצד. עכשיו, הכל בסדר, לא עשיתי שום דבר. אני עם חגורה, לא דיברתי בטלפון, הראשונות סליפית. האוטו עבר טס, הכל בסדר. כמה סילות אני שוכר אחד שאני מייט ויאללה ימין, ואני בסדר. אני אומר, אולי שתיתי כוסית לפני שלושה, אולי לא יאללה. למה? שוטר. שוטר. מה זה שוטר לבור העולם? תראו את הרמק, אומר שם בתום הדבור.
העונש הוא ידי, זה שבין שמיים.
מה העונש יכול להיות? 250 שקל קנס? אתה מתעסק עם בורא עולם, עם מי שנותן את החיים, מי שנותן את הבריאות, מי שנותן את הרפואה. בורא עולם אמר, בורא עולם ציווה עלינו דרך ארץ יהודית. מישהו יכול להתעסק עם דרך ארץ פלישתים? בר מינה ללכת עם גויות. ללכת, דברים מזעזעים שקורים היום שאתה שומע שאתה לא יודע, אתה לא יודע איפה לשים את הצבא, דברים שלא היו בעם ישראל בהיקפים האלה. ואם הם היו זה רק בתקופות חשוכות מאוד, תקופות לא טובות, כשעם ישראל הולך דרך ארץ פלישתים חס ושלום. מה זה שייך לעם ישראל לדרך הזו? זה הפלישתים, זה מה שאנחנו רואים, זה אלה שדוקרים נשים בהיריון, אלה שרוצחים אמא בשישה ילדים בפתח ביתה, שלא עוול וכפה, זה דרך ארץ פלישתים. מה נשאר ליהודים בכלל? איפה אנחנו, איפה הם? איפה אנחנו, איפה הם?
אבל אתה אומר שהקדוש ברוך
הוא חסך
לנו את
הדרך. סליחה?
הוא חסך לנו את הדרך, הוא לא העביר אותנו דרך ארץ פלישתים, אז הם בכל זאת אנחנו...
בדיוק. הוא לא העביר אותנו דרך ארץ פלישתים כדי ללמד אותנו מה אנחנו לא צריכים, איך אנחנו אף פעם לא צריכים, גם בדרך של תשובה, ובעיקר בדרך של השתנות ובדרך של תשובה, למה אסור לנו להתקרב. יש תחום שאנחנו לא שם. אנחנו דרך הארץ הזו, שנקרא דרך ארץ פלישתים, היא לא בשבילנו. כל מה שהיה בדרך ארץ פלישתים הוא לא ליהודי. לא התאבות ולא הזימה, הם היו מחליפים נשותיהם הפלישתים. מחליפים נשותיהם. אנחנו, זה לא בשבילנו. אנחנו, והיה מחנך הטהור. יהודים זה עם טהור, קודם כל עם טהור, עם טוב. עם טוב וטהור. הולכים בדרך הישר, יש להם את הייחוד שלהם, הייחוד ההיסטורי, הבלתי משתנה, אף אחד לא יבין את זה, וזר לא יבין את זאת. תגיד לזר, תגיד לצרפתי, תגיד לאנגלית, תגיד לפרסי, תגיד למי שלא תגיד לו, תגיד לו, יש אישה טובה, יפה, וזה היא, לא יודע, פולניה. תגיד, אין שום בעיה, מה הבעיה? פולניה, תגיד מה צרפתי, תהיה צרפתיה, לא קרה כלום. כל עם, אין בכלל בעיה. אצל יהודי זה לא ככה. יהודי זה יהודי. אין לנו קשר עם העמים האחרים. אין. לא רוצים, לא מבקשים, אל תעשו לנו טובות, תשאירו, תעזבו אותנו. אין עם לבדד ישכון. רואים לא התחשב. זה העם. זה העם הזה. העם הזה לא נדבק בפלישתים. בשום פנים ואופן. הוא לא יורד לשום מקום כזה. וזה שעם ישראל רואה, זה נקרא לראות ביושר. זה לראות ביושר, לראות את הישר לפנים, להיות ישר. להיות ישר זה ללכת בדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה, בלי חוכמות, בלי התחכמויות ובלי יתרים משונים של כל מיני, לא יודע, כל מיני כאלה זרמים פרוגרסיביים כאלה, אחרים, לא מבין את זה בכלל. זה לא דרך ישראל סבא.
למה העניין האמונה הגיע עד עכשיו?
לא נזכרו להאמין, אבל עכשיו הגיעו לשלמות האמונה. שלמות האמונה. אמונה, יש בה דרגות. יש כל מיני דרגות באמונה. זה נכון שאתה יכול להגיד שעד האמונה השלמה שום דבר לא נקרא אמונה. אפשר להגיד גם את זה. אבל באמת בחיים אתה רואה את זה, שיש אדם מאמין, ויש אותו אדם יכול אחרי שנה או אחרי תקופת זמן להיות עוד יותר מאמין ועוד יותר מאמין ועוד יותר מאמין. בשלמות האמונה זה מה שעם ישראל הגיע כשהוא רואה באמת את כל הניסים והנפלאות, והוא רואה בצורה ישרה בלי פירושים. זה לא סוף פירושים.
זה חשש משה אמר ואין להם ואין להאמינו.
ואין להאמינו, נכון. זה לראות, מה זה ואין להאמינו לי? תגידו לי, אם היה יורד משה רבנו היום לדור הזה, מישהו היה מאמין בו? חד משמעית לא. הוא היה מדבר מצרית, הוא היה נראה מצרי, הוא קיבל חינוך מצרי, הוא לא למד בישיבות. משה רבנו לא למד בישיבות. מה אפשר לעשות? הוא היה נפיל, 10 רמות זה 5 מטר, 5 מטר גובה, משונה קצת, לא? מישהו בגובה כזה, פתאום יורד כזה, מישהו כזה, ו בכל פרמטר הוא לא היה מתיישב עם שום ניסה בעם ישראל. הליטאים לא סובלים אותו, זה לא סובל אותו, הוא היה אומר, אתה אמא שלו ערבייה, אמא שלו ערבייה, בקיצור היו מוצאים עליו כל מה שאפשר, שמשה רבנו אומר, הם לא יאמינו לי, הוא מתכוון בדיוק לזה. מה הוא אומר? הוא אומר, פשט הדברים, איך יאמינו לי, אני שונה בכל ממה שכל יהודי היה חושב על מלך המשיח, על הגואל שלו. אתה חושב על המשיח. יש פה מישהו שחושב על המשיח אותו חילוני? שיבוא מישהו חילוני ויהיה המשיח? זה לא יעלה על הדעת. אבל משה רבנו לא היה, כשהוא בא לגאול את עם ישראל, חרדי, מצטער, לא היה. הוא גדל במצרים, אחרי כן היה בארץ קוש, אחרי כן היה בעשר שנים באיזה בית סוהר, או של יתרו, או של פרעה, לא ברור, לפי המדרשים. איפה הוא לא היה? חוץ מישיבה. בישיבה הוא לא היה. אז הגיע אליהם, עכשיו מגיע לעם ישראל, לעם ישראל תמידי חכמים, בני שבט לוי ויושבים ולומדים כל היום בתורה, הם לא היו משועבדים בעבודת הפרס, מה שאומר המדרש. הם לומדים זקנים ארוכים, פאות, גרטלים יפים, מאוד, והם עטופים בטליתות, בקדושה ובטהרה ובצילודים, מגיע אליהם פתאום המשונה הזה. הוא אומר לה, אחריי, לאן? אני מוציא אתכם ממצרים. אני גואל, בקיצור, במדינים אחרות, אני עכשיו הולך, הורץ את המסגד על ההר, בונה את בית המקדש. היבה! הוא היה נשאר לבד. הוא היה נשאר לבד, חד משמעית. אולי יהודה גליק, כן. אולי יהודה גליק היה הולכת. אבל בעיקרון הוא היה נשאר לבד. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה בדיוק הנקודה שבה הם מגיעים לשלמות האמונה, להבנה, בראייה וביראה, הם מגיעים לאמונה. לאמונה, הם התאמנו על האמונה, הם התאמנו על זה. הם ראו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אימון, 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 בסוף נעשו מאמינים. בסוף נעשו, אימנו את עצמם לראות את יד השם, את גדולת השם, את הפעולה, איך הקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר. איך המצרים שם מחכת דם? למה מידה כנגד מידה? הכל מידה כנגד מידה, מדויק. היו מאמינים את עם ישראל, לא נותנים להם לשתות מים? לא נותנים להם לשתות מים? שום דבר, אתם לא תשתות שם מים. שתו דם. היו על כל צד ישאל, יהודי היה מבקש מהם משהו, תתן לי קצת תבן, שלם $100, תקבל תבן. אין בעיה. אתה עושה מים? שלם $100, תקבל בקבוקון מים. כזה קטן. שלם יותר, תקבל יותר. למה לא? מידה כנגד מידה, כל מה שלקחת לי על התבן, אני אקר לך חזרה על המים. היית צועק, כל הזמן צועק, 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 לא נותן ליהודים מנוחה, צורח על המקלר אותו כל היום, צועק, צועק, מקרקר, 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 עכשיו יבוא את חרדים יקרקרו אותך. תהיה לך את החשק לשמוע צליל. ספרדים? וכן על זה הדרך. חושך. היו מחזיקים את המדרש שטייר, זה לא אני עכשיו עם דמיון פורה ממציא סיפורים, זה במדרש. המדרש אומר, היו לוקחים את היהודי, המצרי יושב לקרוא ספר, היה לוקח את הספר, פותח את הספר, שני יהודים עושים לו קר האוויר עם העלי דקל, יהודי אחד עומד עם העומד, הוא שם על הראש של התנר, על הראש של היהודי, ואסור ליהודי לזוז, שהנר לא יפה, אם הנר זז, אז הלהבה עושה צל על הספר, אוי ואבוי, המצרי לא יוכל לקרוא טוב. עד זה קצת היהודי עומד כמו לולב, יגיע מכת חושך קצת, עמוד כמו לולב. לא תוכל לזוז, בים יש חושך, לא תוכל לזוז. הכל מידה כנגד מידה. זרקת את הילדים של היהודי ליהור, כל הבן הילוד היום אתה שליחו, יגיד תגיע מכת מחורות. שלם מידה כנגד מידה.
מכת חושך, הם לא יכלו להגיד כמדורות?
מי? מה פתאום לא לזור, זה מצוי. כי החושך היה, כתוב שהחושך היה באובי מטבע. אי אפשר היה לזור. הוא ככה, עכשיו עומד המצרי ככה, בא יהודי נכנס אליו הביתה, המצרי רואה את היהודי נכנס אליו הביתה, פותח את הארונות, את הכספת, הזה, מוציא את הכלי זהב. המצרי משתוקק להגיד לו, לך מפה, אני אראה לך מה זה. ולא נפתח. בא יהודי, עכשיו רואה את המצרי עומד ככה, משתמש בידיים שלו בתור קולב, בראש שלו להניח עליו. גם זה יכול להגיד לו כלום. רואה את זה ברור, רואה את היהודי, נכנס אליו הביתה, ליהודי הכל אור, איפה שהוא הולך אור. המצרי רואה ולא יכול לזוז.
כל הזמן כל
מתי? יש מנדמר שבוע, יש מנדמר חודש, תלוי איך סופרים את זה, המכה עצמה שבוע, התראה שבוע, ועוד עד שזה הולך. כל אופן, מה אני רוצה לומר בזה? אני רק רוצה לומר שהיהודים התאמנו, הם ראו עוד דבר ועוד השגחה פרטית ועוד מידה כנגד מידה ועוד, אז הם התאמנו למה הקדוש ברוך הוא עושה, ללמד אותם, למה הקדוש ברוך הוא עושה, כדי שנתפתח, למה הקדוש ברוך הוא עושה עוד שיעור. הוא נותן את המכה למצרים בשביל שאנחנו נתעורר, הוא נותן את המכה עכשיו יש מלחמה בין סוריה לדאעש, לחיזבאללה ולאלקאידה ולזה, בשביל מה? למה? יהודים תתעוררו, בניי, אומר האלקוט שמעוני. האלקוט שמעוני אומר, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. תסתכלו, תראו, אם אני רוצה, אני מסכסר ותסכסכתי מצרים במצרים, שוחטים אחד את השני, שבו לכם, ורק תסתכלו, תראו, קבלו יראה מזה, יראת השם, יראת השם.
לפני 5 שנים.
אם הכינם, ברור. זה תשורי מראש אמנה. תשורי מראש אמנה. מראש פניר וראש שורי, תראי, מראש אמונה. אמנה של אמונה. אתה מגיע, בראייה נכונה אתה מגיע לאמונה. וזה מביא אותך מיד לשירה. שירה זה הביטוי הכי מובהק של שמחה. של שלמות. שמחה, אז ישו משה, מתי אדם יכול להגיע לשמחה באמת, אומר שפת אמת, אומר שאדם יכול להגיע לשמחה באמת רק כשהלב שלו ישר. יש גם איזה תורות ברבי נחמן שאפשר להבין את זה גם כן, שכשהלב מתיישר, לא משנה כרגע למה הוא מתיישר, מכל הרע, מכל מיני סיבות, כשהלב מתיישר אז יש שמחה. פסוק מפורש, הוא לשרי לב שמחה.
מה זה הלב ישר?
לב ישר, המחשבה ישרה, הראייה ישרה, אתה רואה את אצבע השם בכל דבר, אתה מבין שהדברים הם בהשגחה מוחלטת, אין יוצאים לכלל, אין בריחות, זה לא מוח שמשהו, זה לא מודעות, הקדוש ברוך הוא, זה לא מודעות שמשהו יכול לברוח לה בין האצבעות, ליפול בין הכיסאות, אין דבר כזה, הכל משגח, הכל קו ישר, יכול להיות לפעמים בירידה, יכול להיות לפעמים בעלייה, אבל הוא כל הזמן קו ישר, אתה יכול לראות בסוף איך הדברים קורים, איך הדברים הולכים. זה אז ישיר משה. מה זה אז ישיר משה? משה רבינו, שגם שפת אמת, על הפרשה בשנת תרל"ג, תורה שאומר בתרל"ג, הוא אומר, ישיר זה כמו יפיל, כמו יטיס. כשמשה רבינו מתחיל לשיר, כל המציאות שם, הוא גורם לכל המציאות לשיר. אז ישיר, משה, הוא גורם, הוא שר את המציאות, המציאות שרה איתו, הוא גורם לה לשיר. זה אז ישו משה אומר את השירה הזאת להשם. כל הבריאה כולה שרה להשם. כמו שכתוב, אז ירננו כל התייר.
זה להביא ברור, זה היה
מעבר. אנחנו נאמים.
אז
להפיד לגוד. אז אמרנו ששירת האם היא כושרת, את העבר הווה בעתיד. אז עם הלס חוקינו, אז ישור משה, זה עבר, אז זה לשון עבר, ישיר זה לשון עתיד. זה כושר את כל הזמנים. זה היתרון הגדול בלהיות יהודי. אצל יהודי, יהודי לא חי רק בעבר, מתרפק על העבר, חי בעבר, לחיות בעבר זה לחיות בעבירה. לא, יהודים זה שם. והוא גם לא איזה יצור עתידני, שכל הזמן אומר יהיה טוב פעם, יהיה טוב פעם, יהיה טוב פעם. לא, לא עכשיו טוב, היה טוב, יהיה טוב, יהיה יותר טוב, יהיה עוד יותר טוב. לא ששם נותן לנו עכשיו, זה בהשגחה פרטית בדיוק מה שמגיע לנו. יהיה יותר טוב, יגיע לנו יותר טוב, נקבל יותר טוב. אתה קושב, אתה חי את אברהם יצחק ויעקב, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, נכון? אלוהים לאבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה עבר. אתה חי עכשיו, ואתה בונה דור העתיד, בקשר ובאחריות ועל אותו קו, על אותו קו ישר. מה שעשה יעקב אבינו, מה שעשו אבות אבותיך, ויעשו בנים, בניך ובני בניך. אז זה על אותו קו ישר. אנחנו על אותו קו ישר, לא סוטים מהדרך. כל סטייה מהדרך היא ירידה מהישר. אתה יורד מהישר, נגמר. כל מי שירד מהישר הוא לא חלק מהעם ישראל. הישר הזה, הקו הזה, הישר, הוא ערובה להמשך הקיום של עם ישראל כעם. וכל מי שיוצא מהדרך הזו וחושב שהוא יהיה חוכמולוג, שהוא יצליח, הוא יתרבט, הוא יגייר, הוא יעשה, הם לא חלק מהעם ישראל. יהי רצון שנזכה באמת לראות את... כן, אז אמרנו, תו בשבט זה בדיוק יום שני הבא, לא? זה אתה נשמע, נעשה סעודת, מה? אני לא זוכר עכשיו, אבל אם זה ראשון בערב, אם זה ראשון בערב זה ערב יום. אנחנו מוצאי ט"ו בשבט, זה שיעור, יש יותר מעלה יותר גדולה ממוצאי, מוצאי זה הוצאה לפועל של כל היום. אז נדבר בענייני ט"ו בשבט במוצאי, ובלי נדע גם נביא פירות יבשים, שאפשר יהיה לקיים את כל המצוות, לברך כל הברכות הראויות. עד אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את גואל צדק, בני בית המקדש במהרה בימינו אמן.